גם הרבה זמן
לא היה שיעור, נכון. טוב, אנחנו הגענו לעמוד קוף עין גימל, עין גימל, הפסקה השנייה. דיברנו דיברנו על החלק הראשון של הפסקה השנייה. ודע שאלו המעלות והפחיתויות אשר למידות לא יגיעו ולא יתיישבו בנפש, רק בכפול הפעולות הבאות מן המידה ההיא פעמים רבות ובזמן ארוך והרגילות בהן. ואם היו הפעולות הן טובות, יהיה המגיע לנו מן מעלה, ואם היו רעות, יהיה המגיע לנו מן פחיתות. וזה עסקנו, זה למדנו כבר. הנקודה המרכזית היא שאיך יכול להיות שאחרי המעשים יימשכו הלבבות, המידות, לבני הרצון תימשך הנפש, כי בעצם הגוף הוא כלום, אלא הפעולות שאדם עושה אלה פעולות נפשיות בגוף. לכן כבר בשלב המעשים יש שייכות לנפש במעשים. ממילא אחרי המעשה הנפש בגוף תימשך הנפש, ולא אחרי מעשה הגוף תימשך הנפש. זה עסקנו שיעור שלם פעם קודמת. ומפני, לכאן הגענו, ומפני שאין אדם בטבעו בתחילת עניינו בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שנבר בפרק השמיני, והוא ירגיל בלא ספק פעולות מקטנותו כפי מנה קרובה ואנשי ארצו, ואפשר שיהיו הפעולות האלה ממוצעות, ואפשר שיהיו מותירות או מחסרות כפי שסיפרנו, ואז ותהיה נפשו חולה, ראוי שילכו ברפואתו כדרך רפואות הגופות בשווה. כשם שהגוף כשיצא משיוויו נראה אל איזה צד נטע ויצא, ונעמוד כנגדו בהופכו עד שישוב אל השיווי, וכשישתווה נסלק ידינו מן ההיפוך ונשוב לעשות לו מה שיעמידהו על שיוויו, כן נעשה במידות בשווה. והמשל בו, כשנראה אדם שהייתה לו תכונה בנפשו וחיסר בה, וחיסר בה נפשו מכל טובה לרוב הכילות, וזו פחיתות מפחיתויות הנפש, קמצנות. והפועל אשר יעשהו מפעולות הרע, כמו שברנו בזה הפרק, נפשו קמצנית, פעולותיו קמצניות. וכשנרצה לרפות זה יכול, לא נצווהו להרגיל, לא נצווהו להרגיל בנדיבות, שזה האמצע, שזהו, כמו שירפא משיגבר עליו החום, בדבר הממוצע השווה, שלא יבריאו מכל יום. אלא צריך לקחת אותו לקצה השני, אבל צריך שנביאו לפזר, ויכפול מסע הפיזור פעם אחר פעם, פעמים רבות, עד שתסור מנפשו התכונה המחייבת לכילות, ויהיה קרוב להגיע לתכונת הפיזור, ואז נסה לפעולות הפיזור, נצווהו להתמיד על פעולות הנדיבות, וישקוד עליהן לא יותיר ולא יחסר. טוב, אני אנסה להבין את החלק הראשון של הפסקה הזאת בצורה קצת יותר מסודרת. ומפני שאין אדם בטבעו בתחילת עניינו בעל מעלה ולא בעל חיסרון, הרמב״ם מדייק בלשונו. האדם בתחילת עניינו לא בעל מעלה ולא בעל חיסרון. כלומר, אנחנו כבר אמרנו פעם שישנם שני סוגי מידות בנפשו של אדם. יש מידות שנכון להגדיר אותן אופי, ויש מידות שנכון להגדיר אותן מידות מוסריות. בגלל שאדם נולד עם מידות אופי, זה ברור. האם יש באדם באופן מולד אופי מסוים? מידות אופי מסוימות? ודאי שכן. ברור שכן. אבל אופי זה לא קשור למעלה או חיסרון. יש אדם עם אופי כזה שהוא מעלה, ויש אדם עם אופי אחר שגם הוא מעלה. אלא, וכבר נפתח את זה, אלא המידות המוסריות, שעליהן שייכת השאלה, טוב או לא רע, טוב או פחות טוב, המידות המוסריות, האדם לא נולד איתן. יכול להיות, אומר הרמב"ם, שאדם נולד עם נטייה במידה. בסדר. לא רבה. אבל לא נולד עם מידה. אני רוצה רגע, בואו נחלק את השיעור לשני חלקים. חלק ראשון, ההבדל העקרוני בין מידות אופי למידות מוסריות. חלק שני, המידות המוסריות, מה היחס שלנו עליהן. קודם כל, מה ההבדל בין מידות אופי למידות מוסריות? ניקח דוגמה פשוטה. יש אחד שיש לו אופי, ניקח דוגמאות שכולם מכירים. יש אחד שיש לו אופי רגוע. על מי מנוחות כזה? הוא מים שקטים. יש אחד, יש לו אופי תוסס, אנרגטי כזה, זוזתי כזה, זזי. זה נכון לומר שלהיות רגוע זה מעלה, ולהיות בעל תסיסה זה חיסרון? זה נכון לומר שבעל תפיסה למעלה ולהיות רגוע לחיסרון. זה אופי, לא שייכת השאלה במידות הללו, אם אלו מידות טובות או רעות. אלה קווי האופי שיש לנו. הרב קורא לזה באורות הקודש, יש אנשים בעלי אופי קבוע, ויש אנשים בעלי אופי מתנודד. כמו דרך אגב, שיש דורות בעלי אופי קבוע, ויש דורות בעלי אופי מתנודד. יש אדם שיש לו נטייה, שיש לו אישיות כזאת, שאישיות יותר חברתית. יש אדם שיש לו אישיות יותר מכונסת. יש אדם שיש לו אישיות יותר מתקשרת. יש אדם שיש לו אישיות פחות מתקשרת. זה עניין של טוב ורע?
לא.
זה יש לו אופי. מה שייך לומר בזה, רע. ואנחנו נולדנו עם המידות האלה. וכל מידה שכל אחד מאיתנו נולד איתה, בממד הזה של קווי אופי, המידה היא טובה. כמובן, צריך לגלות את הרגיעה בכיוון החיובי, את התסיסה בכיוון החיובי, זה ברור, זה תכף להגיע. אבל קודם כל, עצם המידה היא מידה טובה. ולכן, האם זה נכון לומר שלפי הרמב"ם אין מידות מולדות באדם? כפי שאנשים טועים, מה פתאום? ודאי שלפי הרמב"ם יש מידות מולדות. יש מידות שהן קווי אופי שמולדות בנפשו של אדם. אבל אין, ועל קווי אופי לא שייכת השאלה אם זה מעלה או חיסרון. אבל מידות ששייכות למעלה וחיסרון, כלומר, מידות מוסריות, על המידות האלה לא שייך להגיד שאדם בתחילת עניינו בעל מעלה ולא בעל חיסרון. ומפני שאין אדם בטבעו בתחילת עניינו בעל מעלה ולא בעל חיסרון. אלא יש מידות מולדות, אלה קווי האופי. יש מידות שיש לו נטייה עליהם, שיכול להיות שיש אדם עם נטייה לענווה, יש אדם עם נטייה לגאווה. יש אדם עם נטייה לקמצנות, יש אדם עם נטייה לפזרנות. יש אדם עם נטייה לסבלנות, יש אדם עם נטייה לכעס. זה נטייה. אז יש אפשרות שבאופן מולד תהיה לאדם נטייה למידות מוסריות מסוימות, ויש אפשרות שאדם רכש לעצמו מתוך הרגלי החיים וניסיון ולימוד, הוא רכש לעצמו מידות מוסריות מסוימות, או התנהגויות מסוימות. אבל האם קווי אופי ניתן לשנות? האם קווי אופי צריך לשנות? חס ושלום. הרבה תסכולים יכולים להימנע על ידי החלוקה הזאת. ולא להלביש את הטעות הזאת על הרמב״ם. מפני שאין אדם בטבעו בתחילת עניינו בעל מעלה ולא בעל חיסרון, מדובר על מידות מוסריות. לא מדובר על קווי אופי בכלל. בבקשה.
זאת אומרת,
לפי
מה
שהבינו,
אולי
הקווי
אופי
הם
מידות המוסריות הבסיסיות, אבל
כשאנחנו
מדברים על מידות האופי לכיוון הנכון? בואו
נאמר ככה. התפקיד של המידות המוסריות זה לכוון את כל האישיות של האדם. את כל מה שכולל האדם, שכל, מידות אופי וגוף, לכיוון הנכון, שבתוך זה זה גם המידות גם מידות האופי. אבל חד ושלום לשנות את מידות האופי.
למה?
כי אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי עם אופי כזה, אז הוא רוצה שאני אהיה כזה. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי חברתי, אז אני, יש לי אישיות כנראה שיש לה תפקיד של השפעה חברתית. אז אני הולך עכשיו להתכנס בתוך עצמי ושב בפינה. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי עם אופי מכונס,
שב בפינה.
לא רגע, זה אמרנו שלא. הקדוש ברוך הוא לא ברא, זה ההבדל. זה המידה המוסרית. מידה מוסרית זה מידה ששייכת עליה השאלה, זה טוב או רע? להיות קמצן זה טוב או רע? יש לזה תשובה, רע. אבל להיות תוסס או רגוע, לא שייך על זה טוב ורע. זה כמו שלא שייך להגיד, השמש עגולה, זה טוב או רע? כדור הארץ מסתובב סביב צירו, זה טוב או רע? זה שאלה של אמת ושקר, אומר הרמב״ם, זה לא שאלה של טוב ורע? אני רוצה רגע להרחיב את זה, שנייה, אני רוצה להרחיב את זה. המקור המפורסם שכולנו, אני מקווה, מכירים, זה ברמב״ם, בתחילת הלכות דעות. שימו לב, נדייק את הדברים. הדברים יהיו מעוגנים. הלכות דעות, פרק א', הלכה א'. דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם. דעות הרבה, מידות הרבה. שימו לב למידות שמזכיר הרמב״ם. הוא לא מזכיר שם כאן שום מידה שהיא קו אופי. אלא מידה מוסרית, מידות מוסריות. יש אדם שהוא בעל חמה, כועס תמיד. עצבני. כל דבר מרתיח אותו. פער בין רצוי למצוי משגע אותו. ויש אדם שדעתו מיושבת עליו, ולא כועס כלל, ואם יחס כעס, יחס כעס מעט וכמה שנים. רגוע, נפש רגוע. יש אדם שהוא גבל לב ביותר, מלא אגו, מלא נפח, מלא ניפוח, מלא גאווה. ויש שהוא שפל רוח ביותר, ממעט את עצמו. יש שהוא בעל תאווה, יש אחד שהוא אוהב תאווה, לא יסבט תאווה. כל סוגי התאווה, תאוות הריות, תאוות האכילה, תאוות שינה, תאוות ממון, תאוות כבוד. וכו'. לא תזבן נפשו מהלוך בתאווה. ויש שהוא בעל לב טוב מאוד, לא יתאווה אפילו דברים מעטים שגוף צריך להם. יש בעל נפש רחבה, שלא תזבן נפשו מכל ממון העולם, אוהב כסף, אוהב כסף. ויש מקצר נפשו, יש הוא מסגף עצמו. והדרכים האלו שר הדעות, מעולל, מעולל ועונן, מקילאי ושוע ואכזרי ורחמן הרחלבה ואמיץ לב. כל אלה מידות מוסריות, ולא מידות של אופי בכלל. ויש בין כל דעה ודעה רחוקה ממנה בקצה האחר דעות בינוניות. עכשיו אני קודש את שורה שרציתי לה. וכל הדעות האלה, יש מעין דעות שאין לאדם מתחילת בריאתו לפי טבע גופו. יש דעות לאדם שמתחילת בריאתו לפי טבע גופו. מה זה קשור כאן גופו? לכל זה נפשו. ויש מעין דעות שטבעו של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותם במהרה יותר משאר הדעות. ויש, כלומר יש לו נטייה לזה. ויש מעין שאינן לאדם מתחילת בריאתו, אלא למד אותם מאחרים, או שנפנה להם מעצמו לפי מחשבה שעלתה בליבו, ששמע שזו הדעה. כלומר, יש מידות מולדות, יש מידות נרכשות, המידות המולדות יש כאם בטבע גופך, יש שאין נטייה לזה. אבל ברור שהדעות שעליהן הרמב"ם מדבר, יש דעות שאין לאדם מתחילת בריאתו לפי טבע גופו, לכאורה המשפט הזה סותר את מה שהרמב"ם אומר כאן, ומפני שאין אדם בטבעו בתחילת עניינו בעל מעלה ולא בעל חיסרון. אבל עכשיו אמרת, מלא מידות מרכשות, אתה רכשת, בסדר. מידות שיש לך נטייה אליהם, אתה איתת, בסדר, אז אני עשיתי, בסדר. אבל איך יכול להיות שהרמב"ם אומר שיש דעות שאין לאדם מתחילת בריאתו לפי טבע גופו? אתה כאן בשמונה פרקים בעצמך אומר, אין אדם בטבעו בתחילת עניינו בעל מעלה ולא בעל חיסרון. אין שום סתירה. מצד אחד, אין אדם בטבעו בתחילת עניינו בעל מעלה ולא בעל חיסרון. זה קשור למידות המוסריות, כי כאן דובר רק על נטייה, מקסימום. אבל האם זה נכון לומר שאין מידות לאדם שמתחילת בריאתו לפי טבע גופו? זה לא נכון, יש מידות. יש מהן דעות שאין האדם מתחילת בריאתו לפי טבע גופו. אלה קווי האופי, שהן לא שייכות להלכות בינוני של הרמב"ם. הלכות אמצע. לא קשור בכלל. עכשיו זאת שאלה גדולה, איך אני יודע להבחין בין דבר שהוא אפי בי ובין דבר שהוא מוסרי? בוא נאמר ככה, קווי אופי אלה דברים שבלתי ניתנים לשינוי, ואנחנו רואים את זה בחיים. כמה שזה מנסה להיות משהו, לא, הוא לא יצליח. ואדרבה, אסור לו להיות משהו לא, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו כזה, אז הוא רוצה שיהיה כזה. יש אחד, בוא ניקח דוגמה פשוטה, יש אחד אמיץ, יש אחד פחדן. בוא נגיד את זה לקצוות. יש אחד פזיז, נמסר לסכנות, כמו שאומר הרמב"ם בהמשך, מוסר עצמו לסכנות. יש אחד פחדן. אדם צריך להיות אמיץ. עכשיו יש לי שאלה. אם, וזה לא נכון מה שאני אומר עכשיו, אם כל אחד מאיתנו היה צריך להיות אמיץ, כלומר באמצע, בין פזיז לבין פחדן, זה אומר שכדי להיות אדם מתוקן במידות, הייתה צריכה להיות מצוירת או מסודרת טבלה, ואז אומרים לנו, האמצע של בין פזיז לפחדן זה אמיץ. כל עם ישראל עכשיו צריך להיות אמיץ. טוב, רגע, עכשיו כולנו מבינים הרי שגם אם כולנו נהיה אמיצים, שזה מה שאנחנו צריכים להיות, כל אחד יהיה אמיץ בצורה אחרת, ברמה אחרת. יכול להיות שמשהו פחד אצל מישהו, שאצלו זה פחד, אצלי זה אומץ. יכול להיות שמשהו פזיזות אצל מישהו, אצלי זה אומץ. כלומר, אין מידות אמצע שמתאימות לכולם, אין אמצע כללי. האמצע הוא יחסי, הוא סובייקטיבי לכל אחד ואחד מאיתנו. ומה זה תלוי? תלוי באופי. יש ילד שתצפה ממנו להיות אמיץ בנקודה מסוימת, בעניין מסוים, עד גבול מסוים. ויש ילד שאותו... אותו האומץ, בשבילו זה פחדנות. זה לא חוכמה, כי יש לך, אתה כזה כבר מטבעך. אז בוא תפתח את זה, בוא תהיה יותר מזה. זה ברור? כלומר, אין טבלה למידות. לא יכול להיות שאנחנו נסמן לעצמנו, אני צריך להיות ענב, מה זה ענב? עכשיו ניקח את האדם הענבטן ביותר בישראל, ונגיד, אני צריך להיות כזה. לא נכון. אני צריך להיות ענבטן לפי האישיות שלי. אז יכול להיות שהענבה לא יכול להיות, בטוח. הענבה הזאת היא ענבה אחרת, מהענבה של פלוני והענבה של אלמוני. בגלל זה יש שלושה בני אדם בעולם, אחרת היה רק אחד. אולי אני לא הייתי פה, כדי מיותר. זה הבדל עקרוני בין קווי אופי למידות מוסריות.
כל אחד,
כל אחד צריך להיות במידות המוסריות באמצע, כשהאמצע הזה קשור למידות האופי, ולכן זה יתגלה בצורה שונה. מישהו פעם ניסה, אדם שיש לו אישיות מהירה כזאת, אישיות, זה לא מקביל, אבל אישיות ספונטנית, אישיות זורמת, אישיות כזאת, יכול לא להיות כזה. הוא חייב להיות עם שיקול דעת, חייב להיות מחושב, חייב להיות קר ולא מונע מרגשות, אלא שכלי, מברר, מנתח, מלבן, שוקל, ברור. אבל אחרי כל זה שהוא מחשב ושוקל וכו', הוא עדיין יהיה אדם ספונטני. יהיה חישוב בתוך הספונטניות שלו, אבל לא ספונטני. מישהו יכול לשנות את זה? מישהו צריך לשנות את זה? חד ושלום, מה פתאום?
זה לא הנטייה הטבעית, לכאורה זה לא הנטייה הטבעית של האדם הספונטני, אלא רק אחרי שהוא מתקן.
תלוי. אדם לא ספונטני, הוא לעולם לא ספונטני. הוא תמיד יהיה כבד. אתה מכיר את הכבדות הזאת? כבדות, הכל כבד. הכל בכן ולא, רגל קדימה, רגל אחורה.
זה לא רע?
אמרנו, למה רע?
לא, נשמע.
לא. יש אדם שיש לו, היום מקובל, תהיה ספונטני, תזרום. לא, עלים זורמים בשלכת, עלים זורמים בשיטפון. לא, אנחנו... זה טוב להיות ספונטני, זה טוב להיות, לא יודע אם כבד זה, כי כבד זה נשמע מילה לא טובה, אבל אני אשתמש בזה. טוב להיות כבד, אבל טוב להיות אני. עכשיו, גם אם הכבד יהיה ספונטני, והספונטני יכניס קצת כבדות, הם לא יתפגשו באמצע הדרך. שלא תהיה טעות, כל אחד יהיה במסלול שלו.
תודה רבה, אני חייב להבין משהו. כל הספרי מוסר שאנחנו קוראים, או שמי שרוצה לקרוא כדי לתקן את המידות שלו, בעצם הם נכונים למי שכתב אותם. נכונים לאותו רב שכתב.
שואל שאלה מופלאה. יש משהו שואל?
כל ה...
אני רוצה רגע להגיד משהו.
לאמצע שלו.
הרמח"ל. כל מי שכתב ספר מוסר, הרמח"ל, הרב קוק וכו', מה הם כותבים בהקדמה? שכל אדם מישראל צריך לכתוב ספר מוסר לעצמו. זה אחד ההסברים למה. יש הרבה הסברים למה. כל ספר מוסר. כי האדם מבין את המוסריות לפי עניינו, לפי אישיותו, לפי אופיו, לפי קווי אופי שלו. נו, אז איך אפשר לכתוב ספרי מוסר?
אתה הרמח"ל כותב ספר מוסר שמתאים לכולם, מסילת ישרים. אתה עכשיו בהקדמה כותב, זה מתאים רק לך. שכל אדם מישראל צריך לכתוב ספר מוסר, אז מה אתה כותב ספר מוסר? אתה, הרב קוק, כותב ספר מוסר אביך. אתה בהקדמה כותב שכל אחד צריך לכתוב ספר מוסר לעצמו. אתה מה אתה כותב ספר מוסר אביך? תשובה. מה שכתוב בספרי מוסר אלה הקווים הכלליים העקרוניים שמתאימים לכולם. כל מה שכתוב, כלומר, את כל העקרונות אנחנו ניקח ונגלה את זה לפי אופיינו, לפי ענייננו. רבותיי, לא שמים לב לעניין הזה הרבה פעמים. הערה מאוד חשובה. למשל במוסר אביך. ההקדמה, ההקדמה של הרב במוסר אביך. נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב, עבודת המוסר, רק אם מסדר ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה. בין הפרטיים ואפילו הכוללים. גם כן יותר יבין על ידי מה שיחדש בהם מרוחו. ומישהו כבר באופן זה של הדת שיכול להעריך מערכת שכלית בעצמו, אי אפשר לו לבוא לשלמות אם הוא יעבוד בשכלו בזה. פשוט. כך פשוט.
שכחנו את זה. מה הבעיה שלנו היום? שאדם שעובד על עצמו מבחינה מוסרית, ואדם אחד שמנסה לעבוד על עצמו, הוא רואה מול עיני רוחו כל הזמן איזושהי טבלה, איזושהי תבנית, הוא אומר, כזה אני צריך להיות, שם אני צריך להיות. ואז הוא בדרך הולך לאיבוד, מאבד את עצמו. כל החינוך של היום לצערנו הרב זה החינוך הזה. הלוואי שהיה לעבודה מוסרית עם דברים אחרים. זה יצירת תבניות והכנסת הילדים המתחנכים לתבניות האלה. ולא הקשבה לנפש של הילד, לכוחות שלו, ולהכניס את המבוגר לנפש של הילד, ואז לעזור לילד להיות ילד, להיות הוא, להיות הכוחות שלו, להיות הכישרונות שלו. בבקשה.
אם נפתח את זה עד הסוף, אז המוסר בסופו של דבר יחסי.
היית איזה חידוש?
ודאי שזה חידוש.
לא, המוסר הוא יחסי.
היהדות,
להיות מוסרים זה סובייקטיבי?
לא תרצח, זו קביעה אובייקטיבית.
לא.
למה לא? אני בכוונה לוקח את הדוגמה הקיצונית, אבל...
בוא נעשה סדר. יש ארבעה מכנים משותפים, מוסריים, שכליים, לנו כישראל. קודם כל, כולנו בעלי חיים. נכון? אנחנו בעלי חיים. אנחנו, יש לנו בעלות על חיים. חיים פיזיים. כלומר, יש איזשהו מצפון מוסרי שהקדוש ברוך הוא הטביע לכל חי אשר בפני אדם, כבעל חי. גם לפרה יש מוסר. לא חקרתי את נפש הפרה, אבל זה פשוט. אחרי שאנחנו בעלי חיים, אנחנו בני אדם. אז כנראה שיש לנו איזושהי מדרגה מוסרית אנושית. לא רק כחיים, כבני אדם. בני אדם מחולקים באופן כללי לסחרים ונקבות. אז אנחנו יושבים פה סחרים, אז יש כנראה מערכת מוסרית שמתמנה זכר. ומדרגה רביעית, אנחנו עם ישראל. אז יש לנו מערכת מוסר כזאת שמתאימה לנו כישראל. כל זה, בעלי חיים, בני אדם, סחרים עם ישראל, כל זה, זאת ההתחלה. זה המכנה המשותף הנמוך ביותר למערכת המוסרית שאנחנו צריכים להיות בה. מתוך כל זה ומעל כל זה יש את האני. איך כל המשותף הזה מגלה עכשיו דרכי דרך חווי האופי שלי.
מה לא ברור?
מה לא ברור? יותר ברור מזה? אי אפשר.
למה זכרים זה מדרגה?
כי יש הבדל בין מוסר של אישה למוסר של איש. כי האופי הוא שונה.
אז יש מוסר שהוא כללי ומשותף לכל
יש מוסר שמשותף לכל הזכרים. טוב, זה נושא אחר, אנחנו רוחים לכם לפי.
לא, לא, אבל...
זה נושא אחר, מעניין, אבל זה נושא אחר. זה לא קשור אלינו עכשיו.
אבל זכר צריך להיות אחרי
ישראל. המוסריות הישראלית, בואו ניקח את המוסריות הישראלית. למה? יש בני אדם, בני אדם חולקים לזכר ונקבה, שני צדדים של אדם. ויצר השם אלוקים את האדם לצלמו, יצא לבלוי ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותו. משמע שאדם וזכר הוא נקבי, משמע שאם אין שני צדדים זכרי ונקבי, אין אדם. אמרנו פעם, שאומר לבן אדם, תהיה בן אדם ותתחתן. שנאמר, ויצר השם אלוקים את האדם, ויצר אלוקים אלוהים ברא אותו, מי זה האדם הזה, מי זה האותו היחיד הזה, זכר הוא נקבה, ברא אותם, זה אותו אותם. זה אותו דבר, האותם זה האותו, והזכר הוא נקבה, זה האדם. מול שלי, תותים לשבת.
כן. אבל רגע, אני רציתי רק להגיד עוד משהו, סליחה,
זה קשור לקווי אופן. לא רבי עדיין. אני רוצה לחדד משהו. למשל, המידות הישראליות. יש מאמר חשוב של רב יהודה, שהוא קורא לזה, אלה המידות הישראליות. יש מידות ישראליות שבורות בנפש האומה. ישראל בישני. הוא בונה סדר, נעזוב לכם את הסדר. ישראל בישני, ישראל רחמני. ישראל הנביאים, ישראל קדושים, ישראל לוויים, ישראל עדים שבאומות. יש מידות. לכל אחד מישראל, במהלך הדורות, יש את המידות הישראליות. כל אחד יגלה אותם באופן אחר. יש לבן אדם באשר הוא אדם, מידות שאין לבעלי חיים. אז כל אדם באשר הוא אדם, הוא הולך לעשות את זה. יש את המצפון החייתי. יש את המצפון האדמי. ומי שמפריע לו את הפעם הנקבה לעזוב את זה כרגע, יש את המצפון הישראלי, ומתוך המצפן הזה, המצפן האלוקי שהדורך הוא הטביע בי כישראל אדם חי, ואמרנו הרבה פעמים, לא נחזור על העניין הזה,
שאם אני רוצה לגלות את המצפן שלי, את המצפן המוסרי שלי כאדם וכחל, זה חייב ללבוש את המצפן הישראלי, כי אם המצפן הישראלי הזה לא יהיה, אז המצפן האדמי והחייתי גם לא יהיה אצלנו. דיברנו דווקא השבוע של יום שני, יום שלישי. מתוך שהמצפן הישראלי שלי העיר את המצפן האדמי שלי ואת המצפן החייתי שלי, מתוך כל זה, עכשיו יש את המצפן שלי, מי האני שלי? יהיה לי. וחז ושלום לבטל את האני. חז ושלום לנסות להיות מישהו אחר. זה ממש, זה על גבול עבוד הזרה הדבר הזה. אז אנחנו ברא אותך, מה אתה מנסה להיות הרב שלך? מה אתה מנסה להיות החבודה שלך? הוא ברא אותך? הוא לא ברא מישהו אחר, הוא ברא אותך עם קווי אופי מסוימים, תכיר את עצמך. יותר מזה, הרב במידות הראייה, אומר בהמון מקומות, לא במידות הראייה, סליחה, גם במוסר אביך, אומר בהמון מקומות. לפיכך, אני קורא משפט קצר, יש הרבה מה לדבר על העניין הזה, אבל לא נברח. לפיכך, בפרק ד' פסקה ד', לפיכך חייב האדם לחפש בעצמו איזה כוחות מיוחדים מוטבעים בו. רגע, יש כוחות שטבועים בי? אז איפה הבחירה החופשית? אז איפה המעלה והחיסרון? אמרת, הרמב״ם אין מעלה וחיסרון, נכון? כל כוח שטבוע בכל אדם זה לא קשור למעלה וחיסרון, זה קשור למציאות. עכשיו אני צריך על ידי המידות המוסריות לכוון את, כמו שאורי אמר, לקחת, לכוון את קווי האופי שלי, את הכישרונות שלי, את היכולות שלי, לערך הנכון. לפיכך חייב האדם בעצמו, לחפש בעצמו, איזה כוחות מיוחדים מוטבעים בו. ולא ישליך אחרי גבו כל מה שימצא בנפשו, הכנה לזה. יותר מזה, הרב אומר בתחילת הפסקה הזאת, שכשיש כוחות חיים, בכלל במציאות או באדם, וכל וחומר באדם, כוחות החיים האלה פועלים. למשל, אש היא שורפת, אש היא מחממת, אש לעולם לא תקרר. עכשיו, אם אני מתקרב אליה נכון, אם אני שומר על היחס הנכון ביני לבינה, אני יכול ליהנות ממנה. התקרבתי נכון, היא חממה אותי, היא תאיר לי. לא התקרבתי, יהיה לי קר, יהיה לי חושך. התקרבתי יותר מדי, חז ושלום, היא תשרוף אותי. האש עצמה פועלת, הכוח עצמו פועל. כל השאלה זה אם אני מיוחס אליו נכון. זה שאני לא, זה שהכוח פועל זה לא תלוי בי בכלל. אומר הרב, קל וחומר בין קל וחומר בכוחות נפש של האדם. כוחות החיים שלנו, קווי האופי שלנו, פועלים כל הזמן. כמה שנתכחש להם לפעמים. ונרצה להיות אולי אחרים מתוך יצר הרע. אם אנחנו מקשיבים לכוחות ומכוונים אותם על פי קווי המוסר, קווי האופי, אז האופי יתגלה חיובי. לא נקשיב, יתגלה שלילי, הוא לא סטטי, קווי האופי יתגלו. אדם שיש לו אדרנלין, יהיה מוסרי לחיוב, לא מוסרי, אנחנו יודעים לאן זה יכול להגיע, לראש השודדים זה יכול להגיע. ריש לקיש הוא ראש ישיבה או ראש השודדים, אבל הוא ראש, הוא ראש. אבל אנחנו יודעים שראש אותיות ראש. שאלה לאן זה מכוון. יכול להיות ראש, יכול להיות חד ושלום ראש. זה נראה בטבע המציאות, שכל כוח שנמצא בכל דבר, וטבעו לפעול, הוא פועל בהכרח. הוא פועל, זה לא כוח שמחכה שיעשו לו השכמה. הוא ערני כל הזמן. הוא חי ופועל כל הזמן. וכיוון שהוא פועל, אותו כוח בנפש או במציאות, אם יזדמנו לו מצבים, אם נסדר לו את המתכונת הנכונה, שפעולתו תהיה מסודרת אל השלמות ותכלית הנרצה, יפעול טוב. ואם לא יתנהג כפי הסדר והתכלית, אז הוא לא הלך לישון. הוא לא בהרדמה כרגע. יפעול הריסות ורע על ידי תנועתו. הוא יפעול. לפיכך, חייב האדם לחפש בעצמו איזה כוחות מיוחדים מוטבעים בו. מהם הכישרונות שלו, היכולות שלו, קווי האופי שלו. ולא ישליך אחרי גבו כל מה שימצא בנפשו הכנה לזה. אלא יעיין ויסתכל להשתמש בהם כראוי. ומכל שכן, שלא יהיה לי מעין מכוחות, שכבר בלא עיון מוצא אותם לבטלם ולהרסם. יש כוחות שאדם מחפש והוא מוצא אותם אצלו. יש כוחות שאדם מחפש, הם משפריצים ממנו פשוט. ההיסטוריה שלו לימדה אותו מי הוא בכלל. הוא פגש את עצמו דרך המציאות שלו, דרך החיים שלו. אז הוא רוצה לבטל אותם או להרוס אותם. מבלי תת להם מקום ועבודה אגונה וסדורה. כי הכוחות מעשה השם אמא. והם חזקים מאוד. ולא ייתנו להשיג גבולם, זה כמו שמפניה כזאת שמתפרצת.
ולא טוב יהיה כשיבואו לפעול ולא מנהיג כספינה ולא קברניטה. הם יפעלו. השאלה אם יש כאן קברניט לספינה. אבל לקוחות פעילים, הספינה שווה.
השאלה לא נשאר.
אז המידות המוסריות, הן מכוונות את קווי האופי. לכן מה שהרמב"ם אומר אצלנו מדויק מאוד. ומפני שאין אדם בטבעו בתחילת עניינו בעל מעלה ולא בעל חיסרון. אין אדם בתחילת עניינו בטבעו בעל מעלה ובעל חיסרון מבחינת מידות המוסר, אבל ודאי שהוא בטבעו בעל קווי אופי, בעל כוחות, בעל כישרונות, והמוסריות אמורה לכוון את זה. אבל לא לחשוב שהאדם הוא איזה מין, כי זה כמו התפיסה הזאת שרווחת היום, אני לא יודע מי המציא אותה, שמעתי אותה הרבה פעמים, שכל אחד יכול להתחתן עם כל אחד. יכול, השאלה אם זה יהיה טוב, יכול. נגיד הרי הסיבולה שלי, אתה יכול לכל אחד, לכל אחד. זה לא נכון. הכל עבודה על המידות, תעבוד על המידות, יסתדר הכל. איזה מין אבל זה? מה פתאום? יש מנטליות, יש אופי, יש כישרונות, יש כיווני חשיבה, יש אישיות. לא כל אישיות, ועמך ישראל, כולם חברים, כולם צדיקים, אבל לא כבעל ואישה. פעם הייתי בשיעור לנשים, אמרה לי מישהי את זה. אמרתי לה, סליחה, למה את מחליפה את החיתול של בנך באהבה רבה, אבל את החיתול של השכנה על ידך את לא מוכנה להחליף? מעניין. צריך לעבוד על המידות. צריך לעבוד על המידות עד שאני אוכל להחליף גם את החיתול של הבן של השכנה. טוב, זה, אני לא אומר שלא צריך להחליף את החיתול של הבן של השכנה, אבל זה עובדה שבאופן אינסטינקטיבי טבעי, יש הבדל בין החיתול של הבן שלי לחיתול של הבן של השכן שלי. זה עובדה. ככה זה מחובר אותנו. אני אהיה רק קודמים, זה ברור. אדם קרוב אצל עצמו. זה הקדוש מחובר אדם, כן. אז זה לא נכון העניין הזה, תעבוד על המידות הכל יסתדר, לא? יש דברים שדווקא עבודה על המידות זה דחיקה, זה החבאה של הבעיה, זה חוסר התמודדות, זה בריחה. יש מקומות מסוימים שאין לו לעבוד על המידות, חס ושלום, שאני לא אשמע נכון, אני נשמע לא טוב, אבל אני מקווה שזה מובן ההקשר. יש דברים מסוימים שאסור לעבוד על המידות, במחאות. כי עבודה על המידות זה הדחקה, עבודה על המידות זה חוסר התמודדות. כמו אחד לא עלינו, יש לו חולה בבית, תעבוד על המידות, יהיה בסדר, החולה הוא לא חולה, הוא בריא. הוא חולה! מה תעבוד על המידות? אני רץ לרופא. מה זה תעבוד על המידות? אני עובד על המידות על ידי זה שאני רץ לרופא. זה עבוד על המידות. בין בני זוג אין תקשורת, תעבוד על המידות. מה תעבוד על המידות? עבוד על המידות זה שתהיה תקשורת. אם אין תקשורת, לכו תעבדו על זה. ואם אין תקשורת, אז זה צריך למצוא פתרון. לפעמים הפתרון הוא גט.
למה התורה לא נתנה דרך?
התורה לא נתנה, התורה התירה מצוות גיטין, להתגרש זה מצווה. למה הקדים, רבי שסידר את המשנה גיטין לקידושין? ברור, כי אם לא היינו מבינים שהתורה מצפה שהנישואים יהיו נישואים איכותיים, מאושרים, אמיתיים, פנימיים, אלוקיים, אז היינו חושבים שבאונס היא בנבית ישראל. אין מציאות של גט, התחתנת, זהו חתונה קתולית. חס ושלום, מה פתאום? הקדימה המשנה גיטין לקידושין, עד כדי כך שלומדים מהגמרא ויצא והייתה. לומדים קודם כל גט, מתוך הגט לומדים איך מקדשים. ויצא והייתה להישחר. מתוך מה שויצא אני יודע איך היא תהיה, איך והייתה. איך יכול להיות? ועל פי זה רבי סידר את המשנה, כי חשוב לתורה ללמד אותנו. שנישואין זה ערך עליון מאוד, אומר רבי עיניה. ערך עליון מאוד. אז התורה ודאי שתתיר גט. אז לא קשור כאן עבודה למידות. למה אני מזכיר את הדוגמה הזאת? כי נפגשתי בזמן האחרון, בחודשים האחרונים, הרבה פעמים הדוגמה הזאת, עם העניין הזה. תעבדו על המידות, הכל יסתדר. לא, יש דברים שלא קשורים בכלל לעבודה על המידות, זה קשור לקווי אופי ולא למידות מוסריות. זה נכון שהמידות המוסריות מכוונות נכון לקווי האופי, זה נכון. אבל יש קווי אופי שהם בלתי ניתנים לשינוי ואסור שישתנו. לכן יש מידות לאדם, אומר רמב"ם, שהם מטבע בריאתו, מטבע גופו. חשוב לומר את זה, חשוב מאוד לומר את זה. אדם רוחני שמתקדם ביראת שמיים, זה לא אדם שמאבד את עצמו. הפוך, זה אדם שכל כך מקשיב לעצמו עד כדי כך שהוא כל כך הוא, שהוא הוא אלוקי, הוא גדול. הוא לא מאבד את האני שהקדוש ברוך הוא שם בו. הפוך, הוא מרומם את האני שהקדוש ברוך הוא שם בו. הוא מגלה את כל הכוחות שלו, את כל המידות שלו, את כל הכישרונות שלו, את כל האופי שלו, את כל מה שיש לו, את כל האני שלו, ואת כל זה הוא מגביה, 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 עושה יותר איכותי, יותר איכותי. זה לא, האני שלך הוא רע, זרוק לפח. במקרה טוב לגניזה, עכשיו אותי אני אחר. חי על קידוש השם. אבל חי על הקידוש השם שלו. לא של הרב שלו. ולא של החברותא שלו. לא לנסות להיות הרבנים, וגם לא החברים, וגם לא כל מיני דמויות שאנחנו משום מה רוצים לחכות אותם. אין חיקויים, חד ושלום. כידוע, להיות, לחכות זה להיות מחוק. זה בעיה קצת. בבקשה.
הוא יספר את מתהליך החינוך.
סליחה, רגע, שנייה, כן.
אני רוצה שזה יישב לי טוב, אז אני אומר, כי אומרים שצריך ללכת בדרכי עבודך, ללמוד מהדברים שנעשו, שאברהם היה בונה חסד. אם אני לא רוצה ללמוד חסד, אם אני בתוך תוכי מרגיש שאני לא יכול ללמוד חסד, או אם אני לא יכול להיות ביישן, אם אני לא יכול להיות
אנחנו. יש מילות ישראליות שהן אנחנו, אלא מה? חספוס החיים, שוק החיים, החומרנות שבחיים, ההרגלים של החיים, כל מה שעברנו בחיים, יקעו את זה. יסתירו את זה, עטפו את זה. אם חז"ל אומרים ישראל ביישנים, כולנו ביישנים. עכשיו צריך להגדיר את המילה ביישנות. המידה, סליחה. מה זה בושה? בושה זה לא אני אפס. בושה זה לא אני כלום. בושה זה לא אין לי מה לומר. בושה זה לא אין לי, מה לא, זה לא אין לי ביקורת. צריך להגדיר מה זה בושה. אבל אחרי שהגדרנו את המידה, כולנו ביישנים. כולנו בעלי חסדים. גם לחסדים. עד כדי כך שהגמרא מספרת סיפור שאחד המדדים לבחון האם אדם הוא מזרע ישראל או לא חס ושלום הוא גוי, זה המדד הזה, הוא גומל חסד. חסד דרך אגב זה לא רק בכסף, זה בעיקר לא בכסף. זה אולי בעצה טובה, יש חסד במחשבה, יש חסד ברצון, יש חסד סתם בהקשבה טובה. חסד זה לאו דווקא כסף או רכוש. אדם שנותן צדקה לעני מתברך בשש ברכות, אומר לו מילה טובה, מתברך באחת עשרה ברכות. אז חסד זה לא לתת שקל ולהשקיט את המצפון. חסד זה להיות אישיות של חסד. אישיות אכפתית, אישיות קשובה, אישיות שמוכנה לתת מעצמה. לא זכורה בדלת המון של עצמה. זה לא קשור דווקא לממון. זה מתבטא גם בממון, אבל זה לא מתחיל בממון. אז זה נכון שמצד אחד אנחנו מאוד מחוספסים, אנחנו חיים בעולם מאוד מחוספס, מאוד גס. מאוד גס במובן המחוספס של המילה. הכל... האמיתות חסומות, הטבעיות, הבריאות, הנורמליות חסומות קצת. כי הכל זה להיראות. אז במקום להיות איש חסד, אומרים לך כפראייר. אז חסד מתגלה כפראיירים. להיות אמיתי זה מקביל לא להיות רלוונטי, זה להיות נאיבי. זה העולם שבו אנחנו חיים. אבל חס ושלום, זה מה שהתורה אומרת. שישראל, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, ענבים, קדושים, נביאים, ואיך כולם צדיקים. אנחנו צריכים לחשוף את זה. אין דבר כזה, אני לא איש חסד. זה כמו שאדם שהקדוש ברוך הוא שם בו שכל, גוי, יגיד, אני גן חיות. אני ברמת החיה שלי. לא משתלט על היצרים שלי, מה אתה רוצה? לא משתלט, לא מצליח להשתלט. מה נענה לו? הקדוש ברוך הוא שם בך חוכמה, שכל. אז אם הקדוש ברוך הוא שם באדם שכל, גם לך יש שכל. אוקיי, IQ 70, לא 150, בסדר, אבל גם 70 אפשר להסתדר בעולם. גם IQ 70 יכול לנהל את היצרים. אתה לא יכול להגיד, אני לא משתלט. אתה מכיר את האלה שעושים שטויות, אתה אומר, לא מצליח. מה זה לא מצליח? תצליח.
הם אומרים, אלוהים ברא אותי ככה.
הקדוש ברוך הוא שם שכל, מה?
הם אומרים, אלוהים ברא אותי ככה.
זהו, מותר, בגלל מה שהוא אומר עכשיו,
אלוהים ברא אותי ככה.
האלוהים ברא אותי ככה, צריך לקרוא, צריך להגיד את המשפט הזה היום, בסימן שאלה ובסימן קריאה. אלוהים ברא אותי ככה, באופי, ואשרי מי שברא אותי ככה. אלוהים לא ברא אותי ככה, עם מידות מוסריות על הפנים, אלא החברה שבה חייתי וגדלתי והתנהגתי והתחנכתי והתרגלתי, כל התרבות שאנחנו שטופים בה כל הזמן, היא זאת שהרגילה אותי ככה, זה לא שאלוהים ברא אותי ככה. לא נכפיש חס ושלום ריבונו של עולם. אלוהים לא ברא אותך אדם אגואיסט. כי הקדוש ברוך הוא לא אגואיסט, אז איך הוא יכול ליצור בן אדם אגואיסטי? אמרנו הרבה פעמים, יש כלל במערב, הדומה מולי דומה. כל סיבה, התוצאה היא מעין הסיבה. אז אם הקדוש ברוך הוא טוב, הוא נותן, הוא רחמן, אז לא יכול להיות שאנחנו לא נהיה כאלה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אז הוא נתן חיים. הוא במרכאות יצא מעצמו. רוצים משהו אחר חוץ ממנו. ומה זה אלוהים ברא אותי ככה? אלוהים לא ברא אותך ככה. המידות המוסריות, זה שאתה קמצן, זה כי התחפשת. עכשיו לך תחפש את עצמך.
לפעמים להגיד את
זה... להסיר את התחפושת, להכניס את עצמך לאמת.
לפעמים להגיד את זה...
עוד משפט אחד. כמה נדיב אני אהיה? איזה גבול? טוב, אתה עכשיו תלו באוף. זה לא. נדיב אני חייב להיות. איך? באיזה רמה? באיזה הופעה? זה כבר פרטי, חשוב לאוף. ולכן אתה והוא לא תהיו אותם נדיב. לא בעניין של כמה כסף, אלא בעניין של הרמה של הנדיבות. הממד של הנדיבות, ההופעות המעשיות שלו. בבקשה.
לפעמים להגיד את זה, זה שמוך הוא מראה אותי ככה, זה סוג של בריחה מאחריות. אני חושב לברוח מאחריות בכל הרבה תחומים. הכל זה...
אני לא רוצה לומר משהו
חריף. אין לי שום אחריות בשום דבר.
אני לא רוצה לומר משהו חריף, אבל הרבה פעמים יש לו בעלי. אפשר לראות את זה, הרבה אנשים, גם בחברה. שכשבעל בא הביתה, אז אני כועס בזה. אחרי זה הוא נרגע. ואשתו נמאס לו כבר, ואשתו נמאס כבר במצב הזה, זאת אומרת, אלוהים ברא אותך. מה את רוצה? זה אני, מה את רוצה? אני יכול לשתנות? זה הבל הבלי. חמר שלום.
אמר כהל.
אלוהים, איך?
אמר כהל.
אמר כהל.
חשתי לנו שבע פעמים, ועשו לו מה.
בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוחות חיים, כמו נשמה, שכל, גוף. נפרד נשמה ושכל. כדי לא להגיד אלוהים ברא אותי ככה. לא לכמוח למקומות לא נכון, לא אמיתי. אלוהים לא ברא אותך אדם רע. אלוהים ברא אותך אדם טוב כי הוא טוב. אז הדומה מולי דומה. אז למה אני רע? למה אני אגואיסט? למה אני מחפש כבוד? למה אני משמע כזה יצרים? למה אני לא יודע להשתנות? למה אני עקשן? זה כל זה, כל מה שאמרנו עכשיו, הכל חיצוני. זה אמבטיה אחת הכל יום. כמה זמן לוקח את האמבטיה?
חיים.
תלוי. את ראשוניות, את תחילת האמבטיה עושים במחומר. פה פותחים את הטוש. תהיה מסביר.
אז מה זה דבוא במידותיו?
אני סליחה שאני רוצה להגיד משהו, בבקשה.
תהיה לי תפעש מלב שתי שאלות. למשל, כתוב של בעלי מזל מאדים, רצוי שיעסקו בנושא של ברית, המוענים או משהו כזה. אז זה לכאורה שוב תכונה מולדת. למה הם צריכים לשנות את זה? זאת אומרת, אם זה משהו מולד וזה לא מוסרי, זה מולד. דבר שני, ילד בשלב ההתפתחות שלו, בהתבגרות או משהו כזה, הזהות שלו עדיין לא מגובשת. הרב מדבר על הנושא הזה של לעבוד על העני,
ולכבוד לשמוע על זה בשאלה שנייה עוד דקה. שנייה. הגמרא אומרת בסוף מסכת שבת, מאן דנולד במזל מאדים, מי שנולד עם נשמה אדומה, לא קשור להפועל תל אביב, אלא אנשים. אדום, אישיות תוססת. אישיות של דם, של אדום. אז הוא יכול להיות, אומרת הגמרא, אחת משלוש אפשרויות. או אדום חיובי. מועל, כלומר משתמש בדם למצווה,
או
שוחט, או לא שוחט, או חד ושלום רוצח, משתמש בזה לעבירה, לשבילה, או שוחט, בואו נשתמש במילה יותר קרקולית, או רופא. אומר הדר"א, על הפסוק חנוך לנער את דרך השם על פי דרכו. אתה צריך לחנך את הנער את דרך השם, אבל על פי דרכו. על פי אופיו, על פי כישרונותיו, על פי קווי האופי שלו. ואז גם כי יזקין, לא יעשו ממנה. כי מה קורה אצל הנוער המתבגר? ההורים שלו הלבישו עליו תבנית, הוא לא כזה, הוא מתמרד. כל מה שהוא ילד, הוא לא יכול להגיד לא. כשהוא עומד על דעתו, אומר לא, בורח. אבל אם אתה מחנך את דרך השם על פי דרכו, חנוך לנער את דרך השם על פי דרכו. חנוך לנער על פי דרכו. אז גם כי יזקין, לא יעשו ממנה. אז אדם שהוא במזל מאדים, אומר הגר"א, הוא אדום. הוא שייך לדם. השאלה היא למה יכוון את זה, למשהו חיובי, לשלילי או לסטטי, או לבינוני. יותר עמוק מזה. אם זה לא אומר שכל מי שהוא במזל אדום חייב להיות מועיל. כי יכול מאוד להיות, רוצח זה ודאי. אבל יכול להיות שכל דבר אחר שהוא יעשה, הוא יהיה רופא. אם המטרה שלו היא מטרה חיובית, קדושה, אלוקית, ערכית, אידיאלית, מוסרית, אז זה מבחינתו מצווה. אומנם יש מחלוקת בגמרא, שם בסוף מסכת שבת, האם יש מזל לישראל או אין מזל לישראל?
אין מזל לישראל.
נפסק להלכה, אין מזל לישראל. אבל יש הרבה מה לברר שם. זה מה שהגמרא אומרת, אין מזל לישראל, זה לא סותר את זה, שיש קווי אופי לכל אחד בישראל. ולכן הגמרא מביא את זה, חנוך לנער על פי דרכו. מביא המהר"ל, הגר"א, את הגמרא של
עשרה.
אז אדם ששייך לאדום, ג'ינג'י כזה. הוא ג'ינג'י. אוי ואבוי אם לא יהיה ג'ינג'י. אז אנחנו ברא אותו ג'ינג'י. אז לך תצ'נג'ן. בכיוון החיוב. לג'נן אמון, לא? אחד שקשור לזה. עכשיו, לגבי הילדים אותו דבר. הילדים, התפקיד שלנו כהורים, זה לא להלביש עליהם תבניות. אני רוצה שאתה תהיה כזה. ובפרט לא להלביש עליהם את התסכולים שלנו, מה אנחנו לא הצלחנו לעשות, הם צריכים להם כסף מהצליח. אנחנו צריכים להיות מה שהם. התפקיד שלנו זה לעזור להם להיות הם. משל למה הדבר דומה? יש לנו עוד שלוש דקות. משל למה הדבר דומה? הרב יר שואל שאלה. פשוט. יש מושג בהלכה שנקרא חנוכת הבית. מה שייך לחנך קירות? שייך לחנך בני אדם? מה שייך לחנך קירות? אומר הרבי, מה זה לחנך בית? אדם בנה ארבע קירות עם תקרה. קוראים לזה מבנה, בית, תעשה בית. הבית הזה יכול לשמש הרבה שימוש. הוא יכול להיות בית מגורים, הוא יכול להיות אורווה לסוסים, הוא יכול להיות קיוס, הוא יכול להיות מחסן, הוא יכול להיות בית מדרש, הוא יכול להיות המון דברים. ברגע שאדם בונה בית, כשאנחנו רואים שנבנה איזשהו מבנה, ונגיד שכלפי חוץ לא נראה מה בונים כאן, אנחנו לא יודעים מה בונים כאן, אנחנו לא יודעים מה המטרה של המבנה הזה. האדריכל שבונה, שחשב על המבנה הזה, הוא יודע בדיוק איך ייבנה אותו. כשעושים חנוכת הבית, מגלים את המחשבה הראשונה שהייתה לאדריכל. לחנוך בית זה לגלות מה מטרת הבית מלכתחילה שכלפי חוץ בשלב הבנייה, ולא ידעתי. אז כשאני מחנך את הבית, אני לא מחנך את הבית. אני מגלה מי הוא היה בהתחלה בראשית היבנותו. הוא היה בית מגורים. בנו אותו שנתיים, לא ידעתי מה הוא יהיה. עכשיו מתברר למפרע מה בעצם היה תמון בו מראש. למדנו מכאן עד החינוך. לגלות את התמון, לגלות את הידוע. לגלות את מה שטבוע כבר באופי. אלא מי שמצא בחוץ, לא, הוא לא יודע מה טבוע. התפקיד של ההורים ושל המחנכים זה לזהות את הכוחות, את הכישרונות, את האישיות, את האופי של המתחנך, ולעזור למתחנך לחנוך את עצמו, לחנך את עצמו.
מה אם הוא בונה את עצמו?
להיות הוא, מה?
הוא בונה את עצמו בעצם.
ודאי, התפקיד שלנו כמחנכים זה לעזור לילד להיות הוא. יותר מזה, מה אמרו אנשי כנסת הבריאות? הם אמרו שלושה דברים. הדבר הראשון שהם אמרו, העמידו תלמידים הרבה. מאוד מעניין. אנשי כנסת הגדולה לא אמרו, למדו תלמידים הרבה. תפקיד של רבנים זה לא ללמד את התלמידים. תפקיד של הרבנים זה ללמד את התלמידים, ומתוך הלימוד להעמיד את התלמידים על הרגליים של עצמם. רב אמיתי לא מלמד את התלמיד, רב אמיתי לא מחפש תמיד את הקשר עם התלמיד, איך אני משפיע עליו, איך אני קובע, איך אני... טוב, הפוך. תלמיד חכם אמיתי או מחנך אמיתי, הוא מחפש איך המתחנך יגלה את עצמו, באופן טבעי, עם כמה שפחות עזרה. אתה צריך עזרה בקשה, נעזור. אבל בוא תהיה אתה, תעמוד על הרגליים של עצמך. העמידו תלמידים הרבה, לא לומדו תלמידים הרבה. זה באמת גם התחיל. להעמיד את המתחנך על הרגליים של עצמו, מתוך עצמו. לא מתוך תבנית חיצונית. זה חינוך. טוב, אחת. מה למדנו היום? רק את המשפט הראשון. זה קופאי. שלום. שלום.